כאן שיחה בשתיים בארבע עיניים. חווה פנחס כהן משוחחת עם יעל קין. זהו שיתוף פעולה של רדיו מליץ ואגודת הסופרים. יעל קין מוסיקאית, מנצחת מקהלות ומלחינה וזמרת, זמרת ומלחינה. בכל אופן אישה שכולה מוסיקה. שלום יעל.
שלום לך חווה, אני שמחה להיות פה.
אני מאוד יותר, אני עוד יותר שמחה שהנה אנחנו נפגשות דרך הזום, ברדיו, לשיחה שתיקח אותנו לכמה מקומות. אני צריכה להודות שאני, זו לא פגישה ראשונה שלי איתך, אני מכירה אותך כבר כמה שנים, ואפילו אם לדייק את הדברים, הכרתי אותך בעקבות המוזיקה, כלומר בערב שהוקדש לספר, בעצם זאת הייתה השקה של ספר שלי, נאסף להיות טובה, את היית זמרת ואשר על הפסנתר, וככה הכרנו, ומאוד שמחתי להיכרות הזאת. הדבר גם כן המעניין הוא שאת לא במרכז, את לא חיה במרכז, כמו רוב האמנים שאנחנו נפגשים, הם באיזשהו רדיוס סביר מהמרכז, את חיה קצת יותר צפונה, בחריש, איפה?
ביישוב קציר.
אה, בקציר, אוקיי, זה בשבילי אותו אזור, פחות או יותר. ומשם את פועלת, שולחת את קולך ואת זרועותייך המנצחות לכל מיני מקומות, ואנחנו נתחיל את השיחה, אבל קודם כל רציתי לדעת, יעל, איפה בכלל נולדת? איפה את? מי את?
אז נולדתי בעיר חדרה, קראו לי יעל דניאל, אני ביתם של גבי, זיכרונו לברכה, ובתיה שתיבדל לחיים ארוכים, בת בין שני בנים, נסיכה שטיפחו אותה ונתנו לה כמעט כל מה שרצתה, ובגיל מאוד מאוד צעיר זיהו את הכישרון המוזיקלי וטיפחו אותו, נתנו לזה הרבה מקום. לשמחתי אבא שלי היה מוזיקאי ואומן בנשמתו, אז הוא נתן לזה באמת הרבה הרבה מקום, והלך איתי ממש עד מותו כמנטור וכמוביל דרך, ואפשר לי את הבחירות המוזיקליות, וזכיתי.
זה נשמע ככה. זה נשמע כאילו איזה משך הזרע, כאילו את נמשכת מאותו מקום שבו נזרעת, זה פשוט נפלא. ואיפה למדת?
למדתי במגמה למוזיקה בתיכון חדרה. עשיתי בגרות במוזיקה, עבודת גמר רחבה מאוד על המוזיקה של סשה ארגוב. ומגיל מאוד צעיר אומרים בבית שעוד לפני שדיברתי כבר שרתי, ובגיל 10 השתתפתי בפסטיבל שירי הילדים, סוג של ילדת פלא שהופיע מגיל צעיר על הרבה במות. לצבא ניגשתי לבחינות ללהקה צבאית, לא התקבלתי, התקבלתי כזמרת לתזמורת חיל האוויר, וזה לא צלח. בסופו של דבר בצבא לא עשיתי מוזיקה, אז המשכתי תוך כדי הצבא ואחרי הצבא לימודים גבוהים. בעצם בשלב הראשון למדתי, עשיתי את התואר הראשון בחינוך מוזיקלי במכללת לוינסקי במדרשה למוזיקה, שאני מאוד שמחה שהתחלתי את הדרך של הלימודים הגבוהים של אשתם, כי זה בית מאוד מאוד טוב, ולקחתי משם המון לתוך העשייה שלי הלאה. התמחיתי שם בניצוח מקלות, ומשם המשכתי ללימודי קומפוזיציה וניצוח. לימים...
איפה לימודי הקומפוזיציה וניצוח?
בתל אביב, באקדמיה למוזיקה, למדתי אצל אבנר איתי. עשיתי קורס מנצחים מצטיינים בג'וליארד בניו יורק, שזו הייתה חוויה מיוחדת. ומהר מאוד התחלתי את הדרך כמנצחת מקלות.
זה נשמע, ומי בעצם, איזה מורה היית מציינת כמורה לניצוח, שהוא זה שהוביל אותך, או טיפח אותך, או השפיע עליי?
האמת שאני חייבת לציין כמה מורים בדרך. קודם כל, המורה למוזיקה שלי בתיכון, שהיה איש נפלא, וקראו לו צבי שטטינר, איש יקר מבנימינה, שכשהגעתי בת 15 לתיכון, זיהה ובאמת אפשר הרבה עשייה מוזיקלית שלי בתיכון כבר. במדרשה למוזיקה ליווה את הדרך שלי אופר טוריאל, שלימים היה גם המפקח על החינוך המוזיקלי, ובהחלט היה אחד המנטורים שלי בדרך. שרתי בתקופת הלימודים במדרשה אצל רחל כוכבי, מנצחת נפלאה, שהקימה אז הרכב נשים שקראו לו המיולה, והייתי אחת הסולניות של המקהלה הזו, של ההרכב הזה, ולמדתי ממנה המון. עוד מורה בדרך היא מאיה שביט, זיכרונה לברכה, שהייתה המנצחת של מקהלת העפרוני, וגם שם יצא לי לשיר, והיא הייתה גם מורה שלי במדרשה למוזיקה אחר כך. אני חושבת שבסופו של דבר הפסיפס הזה מורכב מהרבה אנשים, אבנר איתי כמובן, סטנלי ספרבר שישבתי כחיילת בחזרות שלו כדי לראות את עבודתו, באמת אני מרגישה שהיו הרבה אנשים בדרך.
כן, שאתם כאילו השפע השפיע עלייך, זה נשמע ככה.
כן, בהחלט, בהחלט. יצא לי באמת לפגוש הרבה מנצחים טובים, גם כנערה השתתפתי במחנות של נוער שוחר מוזיקה, ושם באמת הפגישו אותנו עם טובי המוסיקאים מהעולם הקלאסי ושירת המקהלה ועולם המקהלות, וזה באמת היה העולם שאיתו יצאתי לקריירה המקצועית שלי.
מה שצריך לומר, שאני לא מכירה הרבה מנצחות מקלות בארץ, כן? נכון?
זה נכון שכשאני למדתי ניצוח, זה היה מקצוע גברי. אני חושבת שעד היום ניצוח נחשב לטריטוריה יותר גברית מנשים, למרות שבתחום המקלות יש יותר מנצחות, תזמורות, לאט לאט נכנסות יותר נשים שמעיזות. זה לא היה ברור מאליו לפני 30 שנה. בהחלט
לא. זה נשמע כמו תחום שלפחות בארץ, היה מאוד, מאוד גברי. אבל אני לא יודעת מספיק על הנושא הזה, וכל מה שתלמדי אותי אני אשמח מאוד. ואני אשאל אותך, מה תרצי לשמוע? מה השיר הראשון שתרצי לשמוע?
השיר הראשון שאני רוצה לשמוע נקרא נדע ונבין. זה טקסט של הרב קוק, טקסט מתוך דרשה של הרב קוק, שמאוד מוכר ונשלח כל שנה בחנוכה כזה ברשתות, ויש בו איזה קסם ששווה את ליבי, ואני הלחנתי אותו כיצירה למקהלה שלי, שהקלטנו את היצירה הזו, האנסמבל הקולי קציר בזמנו, שזו הייתה המקהלה שעבדתי איתה שנים רבות, וזו יצירה שאני מאוד גאה בה.
או, יופי, ועוד טקסט של הרב קוק. אז בואי נשמע אותה. כאן שיחה בשתיים בארבע עיניים, חווה פנחס כהן משוחחת עם יעל קין, שיתוף פעולה של רדיו מליץ ואגודת הסופרים. יעל קין, מוסיקאית, מנצחת מקהלות, מלחינה וזמרת. ואני רוצה לדעת, האם באמת יש לנו בארץ איזושהי תרבות של מקהלות? ילדים רוצים לשיר במקהלות? יש איזה... איזשהו פשן לעניין, איזשהו, אני יודעת, האם אני אלך לקונצרט מקהלה ישראלית בתיאטרון ירושלים? תכניסי אותי לעולם הזה.
אוקיי, אז המקהלה הראשונה שלי אכן הייתה מקהלת ילדים. מקהלת ילדים, נערות, שלאט לאט גדלה באמת מגיל 10 ועד 18, וגם חיילות שהמשיכו לבוא תוך כדי הצבא לשיר. זו הייתה מקהלת שיר שהקמתי בפרדס חנה, והמקהלה הזו הייתה מקהלה שבעצם חינכה ילדים לשירת מקהלה אומנותית, קלאסית, עם לימודי פיתוח קול, ולימודי פיתוח השמיעה המוזיקלית, מה שאנחנו קוראים בשפה המקצועית סולפג' והרמוניה, ושירת מקהלה זה משהו שנותן המון לילדים, ואני כרגע לא ממש עובדת עם, אין לי מקהלת ילדים, כרגע יוצא לי לפגוש ילדים ככה בשיעורים פרטיים כשאני מלמדת פיתוח קול. לצערי, לא שרים מספיק בבתי הספר היום. ילדים נפגשים עם שירי פופ, אם אין בית שמשמיע דברים, מוזיקה איכותית, אז ילדים פוגשים מוזיקה מאוד רדודה, לצערי. ולכן חוג כזה של שירת מקהלה לילדים זה מבורך מאוד, וילדים ששרו במקהלה שלי, ויש מקהלות כאלה נהדרות בארץ, יש מקהלות ילדים טובות, באמת מתברכים בפעילות שנותנת להם המון, גם חברתית, גם התפתחות מוזיקלית, גם מפגש עם מוזיקה בשפות שונות, מתקופות שונות, יש המון לימוד בתוך חוויה כזאת של שירת מקהלה. עכשיו, עולם המקהלות של מקהלות המבוגרים, זה סיפור קצת אחר, מפני שבעולם המקהלות המבוגרים יש איזו מין חלוקה כזו של המקהלות האומנותיות הקלאסיות, מה שקוראים אלה ששרות מוזיקה קלאסית או הרבה מוזיקה נוצרית, כנסייתית, מיסות.
יש לנו את זה בארץ?
בהחלט, בהחלט כן, יש בארץ מקהלות ששרות רפרטואר נוצרי, כן?
אוקיי, סתם דוגמה, תזכירי.
מקהלות המקהלה הקאמרית של רמת גן, מקהלת הקיבוץ הארצי, מקהלת האיחוד, כן, המקהלה הפילהרמונית של תל אביב, המקהלה
הקאמרית. לא, לא חשוב, כלומר, נתת כמה דוגמאות, כן. יפה.
יש הרבה מקהלות כאלה ששרות רפרטואר קלאסי, וגם אני בתחילת הדרך משכתי לכיוון הזה, מתוך העולם הקלאסי גם צמחתי, כי למדתי הרבה שנים פסנתר קלאסי ושרתי בעצמי מוזיקה קלאסית, אז בתחילת הדרך ביצעתי גם מוזיקה נוצרית, מוזיקה קלאסית ומוזיקת עולם. במהלך השנים גיליתי שאני נמשכת באמת יותר לתכנים היהודיים, למוזיקה הישראלית, לשפה העברית, ובשנים האחרונות עם מבוגרים אני נותנת דגש גדול יותר למוזיקה ישראלית, גם יצירות וגם מהזמר הישראלי וגם מהפולקלור היהודי, ואני שמחה
ויש לזה ביקוש, ויש לזה ביקוש.
זו משפחה מאוד גדולה, משפחת המקהלות בישראל. זו תרבות שיש לה קהל גדול וחובבי שירה רבים שבוחרים לצאת בערב לשיר. אני חושבת שלכל מועצה ולכל עירייה וכל יישוב שמעריך את עצמו דואג שתהיה לו איזושהי מקהלה ייצוגית או הרכב ייצוגי. זו תרבות שבהחלט יש לה מקום, יש לזה קהל, יש הרבה מאוד ערבי מקהלות ושיתופי פעולה בין מקהלות, כנסי מקהלות, בהחלט תרבות קיימת ונושמת, לשמחתי, אני לאורך השנים ניצחתי על הרבה מאוד מקהלות, על מקהלת עמק חפר ומקהלת מטה אשר, על מקהלת עמק הירדן, על מקהלה בטבעון, גם מקהלות נוער וגם מקהלות מבוגרים.
זה נשמע כמו איזו קהילה גדולה כזאת של אנשים שאוהבים לשיר יחד. בעיניי זה, מקהלה זה כמו בית כנסת, כלומר זה להגיד, זו עבודת הלב משותפת.
כן, לא במקרה תרבות שירת המקהלה נולדה מתוך התפילה. בבית הכנסת...
בתוך הליטורגיקה, את מתכוונת.
כן, כן, אבל גם בתרבות היהודית יש בעצם שירת מענה, קוראים לזה. החזן שר או הסולן שר והקהל עונה, יש שירת מענה, יש רגעים של שירת רבים, ויש את הקטעים ששר רק החזן. זה קיים גם בתרבות היהודית, ובטח בחזנות, קטעי חזנות עם שירה אומנותית ששילבה מי שמקשיב לקונצרטים של שירת חזנות, בדרך כלל נמצא גם הסולן וגם קולות של מקהלה שמלווה אותו, אז זה קיים גם בתרבות היהודית, נכון?
תראי, כל תרבות הפיוט היא מבוססת על יחיד וקהל.
נכון, בדיוק, בדיוק זה. במוזיקה הכנסייתית, נולדה ההרמוניה הזו של הקורל, של ארבעה קולות, של נשים וגברים ששרים ביחד, מה שבתרבות היהודית אין, כי אין מקהלות של מוזיקה יהודית, מקהלות שבאות מבית הכנסת של סופרן אל טנור בס, של ארבעה קולות שיוצרים את ההרמוניה. זו באמת תרבות שבאה מהכנסייה. אבל הכתיבה היום של מלחינים שכותבים יצירות למקהלות, היא נשענת גם על זה וגם על זה, ובארץ יש לא מעט מלחינים שכותבים למקהלות, והדברים הם מושפעים.
למקהלות ששרות עברית את מתכוונת?
כן, כן.
אוקיי, כן. Okay, מעניין מאוד. אני מוכרחה לומר שאני, זאת אומרת, קודם כל נראה לי שאנשים ששרים יחד, אם זה בבית כנסת, אם זה במקהלה, זאת פעולה ממש מעוררת, מעוררת רגש, וכל גם מה שאצלנו קוראים שירה בציבור, כן, כשזאת שירה לא מקצועית, אבל שירת רבים, היא בעיניי תפילה חילונית, היא לא... אתה בא לשיר יחד עם אנשים שאתה אוהב לשיר איתם יחד, או שיש משהו בתרבות משותף, אותם שירים, אותה שפה וכו', אז יש בזה איזו...
עדנה, אני קוראת לזה.
זה חורג מפעולת השירה לפעולה כמעט של אמונה. כך אני רואה את זה.
אז אני תמיד אומרת, אני מצטטת את אהוד מנור, שאמר, מי ששר מאושר, ויש לו שיר מאוד יפה, שככה זכיתי לעשות לו עיבוד, שיר של אהוד מנור ומתי כספי, שנקרא, מי ששר, מי ששיר בליבו נקשר, ואני לא זוכרת לצטט את ההמשך, אבל בהחלט אני רואה את השמחה לאנשים שבאים לשיר. אני עובדת עכשיו עם שתי מקהלות מבוגרים, מקהלת שיבולים שפועלת בקיבוץ מענית ונתמכת במועצה אזורית מנשה, ומקהלת היוגבים ממושב היוגב שבעמק ישראל. שתי המקהלות האלה הן מקהלות של אנשים מבוגרים, וכשאני אומרת מבוגרים אני לא מתכוונת ל-30-40, אלא באמת אנשים בני 50 ומעלה, כי משהו בתרבות שירת המקהלה, וזה ככה בהערת סוגריים אני מוסיפה, לצערי קצת הולך לכיוון של תרבות שהופכת להיות של אנשים מבוגרים גם בגיל, ופחות אנשים צעירים מגיעים לצערי, אבל שתי המקהלות הן מקהלות שתענוג, שאנשים בוחרים אחרי יום עבודה לבוא לשיר שעתיים ולפעמים יותר, באווירה מאוד חמה ומחבקת, רפרטואר מגוון. במקהלות שלי אני משתדלת מאוד שהדברים יהיו גם מוזיקה יהודית וגם מוזיקת עולם וגם מוזיקה ישראלית וגם יצירות מקוריות שלי ושל אחרים. זו חוויה מיוחדת.
בהחלט. ללא ספק, וזה נשמע שזה דבר מאוד מעשיר, ועוד יותר אני אוהבת שאת מציינת את המקהלות שלך, אז הן בחלקים, הן ממש ארץ ישראליות מבחינת המיקום שלהן, אם זה בקיבוץ מענית, ואם זה בעמק ישראל, ממש נשמע כמו טיול בארץ.
כן, כן, אני שמחה, התברכתי בשתי מקהלות באמת נהדרות, ואנחנו עושים פרויקטים משותפים, וכל מקהלה יש לה את המקום שלה בנפרד, מקהלות נהדרות.
ומה בחרת להשמיע לנו? השיר השני.
השיר השני שבחרתי להשמיע הוא למדני אלוהי.
שאת המילים... כן. לאה גולדברג.
לאה גולדברג, שהיא הולכת איתי מאז נעוריי, אני אוהבת מאוד את שיריה, וחוזרת אליהם שוב ושוב ושוב, ומלחינה לאורך השנים לא מעט שירים שלה. השיר הזה בעצם חותם את האלבום הראשון שלי, והאלבום נקרא...
כמה אלבומים הוצאת עד כה? את אומרת הראשון.
הוצאתי שלושה, אני מקווה שנדבר ככה עליהם, ניתן להם מקום נפרד בשיחה בהמשך, והוצאתי שלושה אלבומים, שלושתם אלבומים של שירי משוררים, שאני הלחנתי ואני שרה, והאלבום הראשון נחתם בשיר הזה, למדני אלוהי, של לאה גולדברג.
אז בואי נקשיב.
למדני אלוהי, ברך והתפלל על סוד עלי קמל, על נוגע פרי בשל, על החירות הזאת לראות, לחוש לנשום, לדעת לייחל, להיקשל, למד את צפתותיי ברכה ושיר הלל, בהתחדש זמנך עם בוקר ועם ליל, לבל יהיה יומי כתמול שלשום, לבל יהיה עליי יומי הרגל. למדני כתמול שישום, לבל יהיה עליי
כאן שיחה בשתיים בארבע עיניים, חווה פנחס כהן משוחחת עם יעל קין, מוסיקאית, זמרת, מנצחת מקלות, מוזיקה עוטפת את האישה הזאת. זהו שיתוף פעולה של אגודת הסופרים ורדיו מליץ. זו אחת מהשיחות עם מוסיקאים שנוגעים גם במילה, בשירה עם משוררים, שהצלחנו לקיים ברדיו מליץ. ואנחנו ככה נפרדים מהשיר של לאה גולדברג, למדני אלוהי, ותגידי לי, מה יש בשיר הזה שמושך כל כך הרבה מוזיקאים אליו?
מה יש בשיר הזה? אני מנסה לתת תשובה חכמה.
לא, את לא צריכה לענות לי מהרגש.
אני לא בטוחה שיש לי תשובה מאוד חכמה מעבר לזה שזו תפילה שנכנסת עמוק ללב. וזו תפילה שתפסה מקום גם אני יודעת גם ביהדות הרפורמית שנותנת לטקסט הזה מקום. ו אם אני צריכה לבחור מילים ותפילות חילוניות, אז לאה גולדברג הצליחה לעשות את זה, ואני שמחה שמצאתי את הדרך להגיד במוזיקה את מה שאני מרגישה עם המילים האלה.
עכשיו זה מעניין אותי לדעת, יש בארץ תרבות הלחנה, מה שאנחנו קוראים של שירי משוררים, כן? של הלחנה, ביצוע של שירי משוררים. האמת שאני לא מכירה את זה בעולם כל כך. זה לא, באירופה אני לא כל כך מכירה את זה, שיצירות פואטיות של משוררים הופכות ליצירה מוסיקלית, אלא אם כן היא גם ליטורגית או משהו כזה. אבל כשירה, שירה חילונית, כמו שירים היוצאים בספר שירה ועוברים אל המדיום המוזיקלי, זה נראה לי הרבה יותר נוכח ומאפיין תרבות ישראלית מאשר מקומות אחרים. האם אני צודקת?
האמת שכשהתחלתי להלחין שירי משוררים, לא ידעתי שזה ככה. זה הרגיש לי מאוד טבעי. מפני שאני לא יודעת לכתוב מילים ברמה מספיק גבוהה לטעמי, והרגשתי שאחרים עושים את זה יותר טוב, ואני בצורך העמוק שלי נותנת את הצלילים למה שאומרים משוררים, שעבורי הם משוררים מאוד מוערכים, ואני מוצאת בהם את הדרך להגיד את את הדברים שאני לא מוצאת להם את המילים בעצמי. כן. אפילו אם אני אלך אל מקומות מאוד עמוקים, שבהם איבדתי את אח שלי, רוני, וכאבתי, דיממתי את נשמתי, ולא מצאתי מילים להגיד את זה. וכשהוצאתי, כשנכנסתי לתהליך של להוציא אלבום לזכרו, בחרתי טקסטים שעזרו לי להגיד את זה.
ומי למשל?
למשל שיר שנשמע בהמשך, שהוא השיר של רחל, מבט עיניך. הנה אקח את מבט עיניך, הנה אקח וצררתי בשיר. אני לא אקרא את כל מילות השיר הזה, אבל שיר שהרגשתי שאומר את הפרידה שלי מרוני. גם השיר שלך, חווה, נאסף להיות הווה, שהוא שיר שבעצם פגשתי במפגש הראשון בינינו, כשהשקת את הספר הזה. אז זה אחד השירים היפים.
כן, שהוא כולו עוסק בהיעדר. כל הספר עוסק, כל השירים האלה, שאני פשוט אציין פה משהו, הם בדיאלוג עם כוריאוגרף ישראלי שחי דווקא בטקסס, ביוסטון טקסס, יעקב שריר, והוא יצר יצירות שבהן יש דימויים של רקדנים וירטואליים, שלפעמים הוא משלב אותם על הבמה, את הווירטואלי עם החי. עכשיו, הכישוף הזה הטריף אותי, משום שזה בעצם אתה רואה משהו שיש, אבל הוא נהדר. כלומר, הוא חסר. הוא אומר משהו, כמו שאתה רואה את היש, כך אתה רואה את העין. ובאמת זה מלא כאב, הדמויות שלו, למרות שהן כולן פרי יצירתיות משובחת ויכולות טכנולוגיות, הן מבטאים כאב גדול. אז אני חושבת שמהמקום הזה זה הגיע אלייך.
כן. בעצם מצאתי את עצמי חוזרת לספרי השירה, שאני יכולה להגיד שגדלתי איתם עם ספרי שירה, אבא שלי אהב מאוד שירה, ואני זוכרת אותנו יושבים יחד ומעלעלים בספרי שירה וקוראים בקול, ומרגישים את המקצב הפנימי, את המפעם, את הדופק של הטקסטים, ולשים את המילים. וזה באמת משהו שלקחתי מאבא שלי את האהבה הגדולה הזו לספרי שירה, ובחדר העבודה שלי, בחדר העבודה, אני מוקפת בספרי שירה, וכשאני רוצה להלחין, אני פשוט ניגשת למדפים, שולפת ספר, מתחילה להלעל בו, ומוצא טקסט שמדבר באותו רגע משהו שאני רוצה לומר בצלילים, וליד הפסנתר קורא הקסם הזה. פשוט זה הדבר.
זה, זה, זה יצירה דיאלוגית, בין השאר.
כן, אני חושבת שכשמוזיקאי אני אומר את זה שוב בזהירות. כשמוזיקאי ניגש לטקסט משובח מתוך מקום של צניעות ונותן מקום של כבוד למה ששם המשורר על הנייר, אז יש דיאלוג טוב. לפעמים אני שומע דברים שבהם הרשה לעצמו המוזיקאי, אני לא רוצה להשתמש במילים בוטות מדי, אבל לפעמים הוא מקלקל יותר מאשר מוסיף טוב. ואני רוצה לקוות שכשאני ניגשת לטקסט ואני נותנת לו צלילים, אז אני מוסיפה לו עוד מימד אומנותי מעצים ולא גורעת ממנו.
טוב, אני יכולה להגיד מעדותי שאכן כך הדבר. את פונה אל הטקסט, אל השירה, שאת משוררת אותה במוזיקה, בכבוד רב מאוד, בכבוד רב למילים, לשפה, לתוכן, וזה דבר חשוב ביותר. את פעם אמר לי מלחין מסוים, ישראלי, שהוא רואה במילים, בשבילו המילים זה כמו קולב או רשימה למקולת. זה ממש לא חשוב מה נאמר בהן, חשוב רק שהן מסייעות לו לעשות את המוזיקה שלו. אני לא חושבת שהמלחין הזה כל כך נוכח בתרבות הישראלית, כשהגישה שלו היא כזאת. זה בלתי אפשרי. אנחנו אנשים של שפה.
להלחין אפשר, אנחנו היינו צוחקים בשיעורי קומפוזיציה, להלחין אפשר להלחין גם את ספר הטלפונים. השאלה אם זה מעניין מישהו. וכשאתה ניגש לכתוב יצירה מוזיקלית שאין לה מילים, או מתוך כוונה להעביר את המוזיקה אחר כך לכותב אחר שיוסיף מילים, זו דרך אחת. וכשאתה ניגש לטקסט שמישהו כתב, אז אתה צריך להרגיש את מה שהוא כתב, להתחבר, למצוא את הדרך, לתת מקום למה שהוא מביא, בלי לפגוע בזה, ולהוסיף משלך לטובת השיר, לטובת היצירה. אני באמת...
יש לנו מסורת כזאת, יש לנו מלחינים נפלאים, כמו סשה ארגוב, כמו זהבי, כמו, אני יודעת, את תגידי את הרשימה הנפלאה הזאת, שנמשכת עד היום, אני יודעת אפילו חנן יובל, שהוא גם זמר וגם מלחין של אחרים.
בהחלט, יש רבים רבים רבים, נעמי שמר, וילנסקי, הם כולם הכינו שירי משוררים, סשה ארגוב, ובאמת אחת האבות הגדולות שלי, יוני רכטר הכין לא מעט שירי
משוררים.
זה באמת תופעה מיוחדת. רק בשנים האחרונות בעצם שמעתי לא מעט אנשים באמת אומרים, כמו שגם את הזכרת קודם, שזה לא קיים בעולם בתרבויות אחרות, וזה משהו ישראלי שמוסיקאים מלחינים שירי משוררים מתוך ספרי שירה. אני לא הייתי מודעת לזה קודם.
זה תופעה ממש ישראלית. אני רוצה להוסיף עוד קומה לתופעה הזאת. את התחלת בטקסט של הרב קוק, טקסט מולחן של הרב קוק. בשנים האחרונות, אני אומרת שניים, שלושה עשורים האחרונים, נדמה לי שאנדרי היידו הוא המוביל, החלה התופעה של הלחנה של טקסטים פרוזאיים, שהם אינם שירה ואינם בהכרח מודרניים. אנדרי היידו החל בהלחנת המשניות, וכאן בסדרה הזאת של השיחות שלנו, שוחחתי על זה עם רונן שפירה שביצע את זה, ועם מלחינים אחרים, גם עם רוני סומק שדיבר על זה, ולאחרונה שמעתי את יצירה נפלאה של יוני רכטר, שהלחין את מסכת אבות, ממש נשמע כמו בלתי אפשרי לחלוטין. זאת הייתה יצירת הפתיחה של פסטיבל האוד, והנה גם את פה הלחנת את קטע של הרב קוק, שלמרות שאני חושבת שיש בכתיבה שלו משהו מאוד פואטי, זה לא בהכרח שירה, וזה אומר משהו עלינו כתרבות. כלומר, א', יש לנו את התשוקה אל המילה הכתובה, זאת תשוקה מאוד מאוד גדולה, והיא מבטא גם משהו מהנצח, כלומר, כי השפה העברית קיימת כבר כך וכך 1,000 שנה, והיא התחילה לפנינו ותמשיך אחרינו, אז יש בזה משהו שמצרף אותך אל שרשרת של יוצרים, ארוכה ומרתקת. אז זה פן אחד, אני חושבת, של הדברים, והמוזיקה היא הדבר החדשני כאן, הצירוף של המילה והמוזיקה, היא המעוררת של הטקסטים האלה לחיים עכשוויים אחרים. זה...
כן, אני מודה שאני לא הלחנתי קטעי פרוזה מובהקים. הטקסט הזה של הרב קוק הוא בעיניי באמת, כמו שאמרת, פואטי, הוא שירי, יש בו איזה מקצב פנימי שהתנגן בי בקלות. כן. אני ניגשת למילים, להלחנה, ואני מנסה באמת להרגיש איזשהו משקל פנימי, איזשהו מקצב פנימי, אני מנסה להתחבר אליו, אני מנסה לקרוא אותו באופן אחד ובאופן אחר, האם להיצמד עד הסוף לפסיקים של המשורר, או להוסיף איזשהו פיסוק גם משל עצמי, בלי לגרוע כמובן מהפיסוק שהמשורר בחר, ולהקשיב למצלולים שעולים מתוך המילים של השיר, האם יש חיתוך של משפטים קצרים או פרזות ארוכות. אני קוראת אותו שוב ושוב, את הטקסט, אני קוראת לעצמי את המילים, אפילו בקול רם, כדי לשמוע את זה, וכשאני ניגשת אל הפסנתר, הדברים כמעט כבר נמצאים שם. זאת אומרת,
זה כמו לחצוב את הצורה מתוך השיש, כן? הצורה כבר קיימת בתוך השיש, ליאונרדו דה וינצ'י רק חוצב אותה החוצה.
אז, אז, אז בהחלט דימוי מאוד מאוד יפה נתת פה, ואני לרוב, אחרי שאני יושבת עם ה...
אמרתי ליאונרדו דה וינצ'י, זה מיקל אנג'לו.
אוקיי. טוב, אז באמת לרוב, אחרי שאני חיה... איזה כמה ימים עם עם הטקסט שבחרתי ומסתובבת איתו, אני מוצאת שהמוזיקה זורמת מאצבעותיי אל הפסנתר והדברים קורים די בקלות. לפעמים לוקח ללחן יותר זמן, לפעמים הוא בחלקים, לפעמים לוקח יותר, אבל ברוב הכתיבה שלי הלחנים זורמים שלמים ממש תוך לא הרבה זמן.
יפה, ואנחנו נשמע עכשיו את איילה ועופר של חיים נחמן ביאליק.
אני רוצה להקדים ולומר כמה מילים על המחזור שירים הזה שהלחנתי של חיים נחמן ביאליק. שישה שירים שלקוחים משירים ופזמונות, הספר שגדלתי עליו, שאני חושבת כולנו גדלנו עליו, של ביאליק, כן. עם הציורים, עם הספר הזה, עם הציורים היפים של נחום גוטמן, והשיר שאני בחרתי, הוא לקוח מתוך מחזור של שישה שירים, שאני הלחנתי איזה מין מיני אלבום שלא הוצאתי אותו אף פעם, ולא קיבל במה עדיין כמו שהייתי רוצה בשבילו, ואיילה ועופר הוא שיר שני במחזור הזה, ובאמת כל המחזור שירים הזה מאוד מאוד מיוחד ויקר לליבי.
ועופר האם על הבן וענק לצווארם ומצילות חנכן הילד נבהלת מדוע תפחדי ודינה אל סדי ואינה על ידי לסדה חצי המתוק שם אחרי הגבעה וגדיות לי שבה וטליים לי שבעה שם תראי מה טוב לך ממיין זך אשכך ואף אנכך ואהנך ואח בכך ואן אשכך אשכנך ואחבקך ואנשכך.
כאן שיחה בשתיים בארבע עיניים, חווה פנחס כהן משוחחת עם יעל קין, שיתוף פעולה של רדיו מליץ ואגודת הסופרים. יעל קין, מוסיקאית, מנצחת מקהלות, מלחינה וזמרת. אני חושבת שדי למדתי ממך, ודיברנו על הנושא של המקהלות, וגם על הצורת, על הדרך בה את מלחינה שירת, שירי משוררים. וזה קסום בעיניי, כי זה דיאלוגי, וכי תמיד צירוף בין שתי אומנויות יוצר משהו שלישי חזק, חזק יותר מאשר כל אומנות בפני עצמה. אז זה נפלא בעיניי. אבל אני שמעתי אותך שרה, וגם האלבומים שבאלבומים שלך, את הזמרת, כלומר, הקול שלך הוא האלבום, אם אפשר לומר כזה דבר. גם אם אינני יודעת אם את הלחנת או לא, בסופו של דבר, הקול שלך הוא אלמוני. כשאני יודעת שאת מלחינה, אז זה כבר הרבה יותר הרמוני ויצירה עצמאית. אז בואי נדבר לרגע על נוכחותך כזמרת. מתי את שרה?
אז אני זוכרת את עצמי ילדה שמופיעה על במות, ילדה זמרת, שמאוד מאוד אוהבת לשיר, ועיקר השמחה שלי הייתה בשירה, בלהופיע, בלשיר, לשיר, לשיר, לשיר. ילדה ששרה, באמת העמידה את כל המשפחה והופיעה, ובכל אירוע תמיד העמידו אותי לשיר, אני זוכרת את עצמי, ילדה שרה. זה שלא הייתי בלהקה צבאית ולא שרתי בצבא, גרם לי לעשות בחירות שעשו תפנית. והתפנית בדרך היא שהיה בי איזה סוג של אמירה, אוקיי, אז אני לא שרה בצבא, אני לא שרה בלהקה צבאית, שזה היה איזה מין חלום, ילדות כזה שלא הצלחתי להגשים, אז אני אסובב את הגב לקהל. אני אמשיך לעשות מוזיקה, כי אני לא יודעת לעשות משהו אחר, כי המוזיקה היא כל כך בדמי, אבל כנראה אני לא מספיק טובה כזמרת.
רק רגע, זאת אומרת מסלול המראה לזמרת ישראלית הוא דרך להקה צבאית? זה מה שאת אומרת?
אני לא בטוחה שהיום זו הדרך, כי היום יש עוד הרבה פלטפורמות, אבל כשאני הייתי חיילת לא היו כל כך הרבה פלטפורמות, ולהקה צבאית הייתה מאוד משמעותית להתחלת קריירה.
היום יש את הריאליטי.
יש תוכניות ריאליטי, יש כל היום בקלות יותר אפשר להוציא דברים ולהדהד. אם אתה מספיק טוב אתה יכול להגיע גם בלי הלהקה הצבאית. היום אני גדלתי בשנים שהייתי ילדה והלהקות הצבאיות היו בשנים הטובות שלהם, וכשהגעתי לגיל הצבא, אז הם כבר פחות היו. ואפילו ביטלו את הלהקות הצבאיות למשך כמה שנים, אחר כך החזירו אותם במתכונת אחרת. בכל מקרה, הדבר הזה היה משמעותי עבורי, וזו הייתה הבחירה. הלכתי ללמוד קומפוזיציה וניצוח, לפני כן חינוך מוזיקלי, והמשכתי לשיר, כן הופעתי, עדיין הופעתי עם נחום מימן בערבים שלו, בערבי זמר, הופעתי עם כל מיני מוסיקאים.
מתי חזרת להגיד אני זמרת? קודם אמרת, הייתי ילדה שרה. נכון. ומתי חזרת לומר, אני אישה זמרת?
אני חושבת שזה לקח לי הרבה שנים של לייצב את השם שלי כמוסיקאית וכמנצחת מקהלות, ואז אחרי שילדתי את שלושת ילדיי, תובל, רותם ומעיין, שלא הזכרתי קודם, אז אולי זו הזדמנות להזכיר אותם, אחרי שילדתי והילדים טיפה גדלו, הרגשתי שעכשיו תורי להגיד בקולי. וחיפשתי את הדרך להגיד בקולי את מה שאני רוצה לומר, לא הספיק לי כבר שהזמרים שלי שרים יצירות שלי, או עיבודים שלי, או יצירות שאני אוהבת, לא, רציתי בקולי לחזור ולשיר ולהביע את המקום הזה.
ואז הוצאת שלושה אלבומים.
את אומרת את זה נורא מהר, ואז הוצאת שלושה אלבומים.
אני יודעת שבין אלבום לאלבום אצלך יש הרבה שנים, אבל אני רוצה לציין שיצאו שלושה אלבומים, ולכל אחד מהם יש אופי שונה, אני למדתי להקשיב להם, ובואי תגידי לי, מה מקומך בהם כזמרת?
אז האלבום הראשון נולד סביב גיל 40, וכמו שאמרתי, כבר הייתי אימא לשלושה ילדים, והרגשתי צורך להגיד בקולי, ואני חושבת שמה שמאפיין את האלבום הראשון, לא במקרה קראתי לו יעל קין לפני שיחשיך, כי הרגשתי שאני חייבת להביא בקולי שירה, ואת השירים שלי ואת הלחנים שלי, וחיפשתי את הצבע הנכון. אחד המאפיינים של האלבום הראשון הוא שיש בו המון סגנונות מוזיקליים, יש בו גם נגיעות לרוק, ויש בו גם משירי התפילה, ויש בו גם זמר ישראלי, ויש בו גם קצת תיאטרליות, ויש בו גם
מי עוזר לך, מי מפיק, מי המנהל האומנותי של כזה אלבום?
לשמחתי, כבר באלבום הראשון פגשתי מפיק מוזיקלי שמאוד נוח לי וטוב לי לעבוד איתו, ואני שומרת על החיבור הזה לאורך כל הוא החוט המקשר לכל האלבומים שלי, וזה אופר אשד מקיבוץ מענית, שבאמת הלכתי אחריו. זה התחיל בקיבוץ מענית באולפן, והלכתי אחריו לאולפן שהוא עבד בו בתל אביב, ואחר כך במקומות אחרים, ועשינו סיבוב גדול, והוא חזר לעבוד במענית באולפן שבשנים האחרונות הוא הקים שוב בקיבוץ מענית, ואיתו אני עובדת. הוא מפיק מוזיקלי, הוא נגן בעצמו, יש לו טעם משובח, ואנחנו עובדים יחד. זה לא ניהול מוזיקלי רגיל, כמו זמר שבא והוא רק זמר, ואז הוא נותן למנהל מוזיקלי לקבוע לו ולנהל אותו. פה יש עבודה משותפת, כי אני מוסיקאית בעצמי, ואני יודעת מה אני רוצה. אז זה השיתוף פעולה בינינו.
ואז את מוציאה גם אלבום שמוקדש לרוני, מבט עיניך, שזה נמצא אצלי באוטו, ואני שומעת מדי פעם. ובתוך האלבום הזה מופיע השיר שהזכרת קודם, מבט עיניך, השיר של רחל. בואי נשמע אותו.
צחוקו המאיר, הרוחב ההוא
מבט עיניך, עצבו השקר, צחוקו המאיר, הרוח הברות והעורף ממך, הרופא לליבי כמרחב הניר. הנה כך את מבט עיניך, הנה כך וצררתי בשיר, הנה כך את מבט עיניך,
כאן שיחה בשתיים בארבע עיניים, חווה פנחס כהן משוחחת עם יעל קיין, שיתוף פעולה של רדיו מליץ ואגודת הסופרים. תשמעי, השיר הזה הוא מרשים ביותר בעיניי, ובאמת הצלחת ליצירה ידועה, מוכרת, מין נכס קולקטיבי כזה, שיר של רחל, לתת משהו מאוד מאוד אישי. ואני חושבת שזה הישג וזה משמעותי ביותר. אני רוצה לשאול אותך עכשיו על הצד שלך, כיוצאת אל האור. את נמצאת בקציר. רוב העבודה שלך האומנותית היא בפריפריה, היא לא במרכז, ויכול להיות שהיא גם שואבת מהנופים, מהמקום, מהיופי, מהקרבה אל הטבע, מהשקט אפילו אפשר לומר, מהאנשים היותר נינוחים שיש באזורים האלה. אבל האם אולי זה מבחינה מקצועית בעיה בארץ הקטנה שלנו?
אני מודה שהיו שנים שחשבתי שלמרחק יש משקל גדול. היום המרחק הצטמצם. אני בחרתי לגור ביישוב באמת שטובל בתוך טבע ויופי, והיישוב קציר שהוא מצפה מעל ואדי ערה, והוא יישוב יפהפה בנופים שלו ובטבע ובפריחה באביב, והצבעים שלו לכל אורך השנה הם באמת מעוררי השראה. טוב לי השקט של היישוב הקטן, הבית עם החצר הגדולה, הגידול של הילדים שלי שהיה באווירה כפרית, ביישוב קהילתי קטן, סוג של אינטימיות. ואני לאורך השנים עשיתי פה המון המון מוזיקה, עשיתי גם מקלות וגם הפקתי הרבה
יעל,
מאוד.
יעל, אני שאלתי אותך שאלה ואת לא עונה לה. האם המרחק הוא איזשהו עקבה מקצועית, או שזה ממש לא, בעיקר לא בעידן שלנו, שהוא גם דיגיטלי וגם טכנולוגי ולא יודעת מה. אבל אם את מרגישה שהדברים מתרחשים, או היה לך קל יותר לו היית במרכז?
אז אני כנראה חצויה, כי בגלל זה התשובה היא לא חד משמעית. כי כן יש משמעות לזה שאם הייתי גרה בתל אביב ויכולתי ב-10 דקות, רבע שעה להגיע לפגישות כדי לקדם דברים, אז אולי היה לי קל יותר. אבל כן הטכנולוגיה היום עובדת, ואני לא מרגישה, אני לא חיה בתחושת פריפריה. אני מרגישה שיש פה מרכז של המון עשייה, ואפשר מתוך הבית ליצור הרבה מאוד מוזיקה, ויש היום הרבה פלטפורמות להדהד, הטכנולוגיה בהחלט עוזרת, אז כנראה שזה גם וגם, אני חייבת להיות כנה עם עצמי.
אוקיי, בסדר, לפחות ענית לי. עכשיו אנחנו מתקדמים לקראת שיר שנקרא כמו סוד. השיר הוא שלי, ואת הפתעת אותי, אני לא ידעתי שאת מלחינה אותו ובחרת אותו. זה שיר מתוך מסע אחר עם עורב שחור וסנט קלר, ואני חושבת שבאמת בשיר הזה תמונה מוזיקה פנימית. אני עולה בדעתי כרגע דווקא לקרוא אותו, אבל לפני שאני קוראת אותו אני רוצה לשאול אותך, מה מצאת בו?
השיר הזה לקוח מתוך ספר שהוא הספר האהוב עליי מבין ספרייך, חווה, והלחנתי ממנו כמה וכמה שירים. והשיר הזה, מה מצאתי בו, את שואלת? אז יש בו גם סוד, ויש בו גם את הירוק, ויש בו ציוריות. הציור, יכולתי באמת לדמיין את התמונה כולה, אבל אני חושבת שהמילים שהכי תפסו אותי בבטן, הם במשפט הזה, אינך יודע האם יוצאים המים או באים, או שוהים ברחם הפתוח להיות מראה לאלוהים. הציטוט הזה, המשפט הזה, הוא פשוט כל כך חזק, אני לא יודעת להגיד במילים שלי מה לתאר את התחושות החזקות שהמשפט הזה מעורר בי.
אם הוא מעורר תחושות חזקות, כבר עשינו משהו. כן, זה הפלא של התבוננות. אז בואי נקשיב.
יקיפו כמו סוד קנים יבשים בשיח לנחיתת ציפורים או קווי שום דקים ירוקים לתנועת כפות ציפורים את האגם יקיפו כמו סוד קנים יבשים בשיח לנחיתת ציפורים או קווי רישום דקים ירוקים לתנועת כפות ציפורים אינך יודע האם יוצאים המים או באים או שוהים ברחם הפתוח להיות מראה לאלוהים את האגם יקיפו כמו סוד קנים יבשים בשיח לנחיתת ציפורים או קווי רישום דקים ירוקים לתנועת
כאן שיחה בשתיים בארבע עיניים, חווה פנחס כהן משוחחת עם יעל קין, זהו שיתוף פעולה של רדיו מיליץ ואגודת הסופרים, ואנחנו ממש לקראת סוף השיחה שלנו ונהנים ממוזיקה בעיקר, אמרנו, מיללנו הרבה ויש מקום עכשיו ליותר להקשבה, ולקשר שבין השירה למוזיקה, כאשר יעל קין גם מלחינה וגם שרה, מין תיווך מופלא כזה ורב עוצמה. ואני רוצה שנשמע עכשיו לקראת הסוף את השיר שהלחנת של יהודה מחי, פתוח סגור פתוח. זה שיר שמאוד אני אוהבת אותו, הוא בכלל הספר האחרון שלו לפי דעתי הוא יצירת מופת בפני עצמה. ואת רוצה להגיד משהו על הבחירה בשיר הזה?
הספר הזה, פתוח סגור פתוח, הוא הספר האחרון של יהודה עמיחי, הספר האחרון שהוא הוציא בחייו, והספר הזה נמצא הרבה שנים על הפסנתר שלי, הוא כל הזמן נוכח, והוא באמת ספר שאני חוזרת וקוראת בו הרבה. בשנתיים האחרונות אנחנו משתמשים במילים האלה, פתוח, סגור, פתוח, מכניסים אותנו לסגר, כן פותחים, לא סוגרים, גדע, איכשהו זה הדהד בי וניגשתי והלחנתי את המילים האלה, למרות שאני חושבת שהמשמעות של המילים של השיר הזה הן רחבות וגדולות בהרבה ממה שאנחנו עוברים היום עם פתוח, סגור, פתוח בקורונה. המשמעויות הן באמת של חיים והמוות והחיים אחרי המוות ומה אנחנו פה ומה המשמעות שלנו פה בזמן שאנחנו נמצאים פה.
זה שיר בדיוק מתאים לסיים את השיחה שלנו. אני כל כך מודה לך יעל קין שהסכמת לשוחח איתי, וכמה טוב לשמוע את החיבור הזה של אישה שהיא גם מלחינה וגם מוזיקאית וגם מנצחת, יוצרת בכל הממדים של המוסיקה וקשורה אל השירה. ממש תודה רבה לך יעל.
חווה, אני רוצה להודות לך על ההזדמנות להשמיע את הדברים, זו הייתה הנאה גדולה לשוחח איתך.
אז הנה, יש לנו כאן את ההנאה מוקלטת, ואנחנו נשמע עכשיו את יהודה עמיחי בפיך ובהלחנתך. תודה רבה, להתראות.
Ra 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 ri ra ra ri ra 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 ra